ידיהם או מסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם, במיוחד מפני מעשים או איומים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יציגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שהיא לילדים כקבוצה אנושית מובחנת יש זכויות ספציפיות, והן שלילדים יש צרכים מיוחדים, ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באום הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט באחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, מוצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים מסוימים פלסטינים, עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים. עקרון טובת הילד, המוזכר באמנה לזכויות הילד, בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד, וקובע מעצר או כליאה של ילד ישמש כאמצעי אחרון לתקופה קצרה ככל האפשר. מאידך, תקנים בינלאומיים אוסרים כל אמצעי משמעת העלול לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד. היא אסרה בתכלית האיסור על קריאה בתא חשוך לחלוטין או בפיתות. ספרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים, במיוחד ילדים. לאחר מכן נבחן את היחס של ישראל לילדים הפלסטינים ועד כמה הוא חורג מהסטנדרטים הבינלאומיים. אחד מהם הוא מוחמד אל-ג'אבר, בן 17. למעשה, מוחמד הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים אשר מעצרים ונכלאים על ידי כוחות הצבא הישראלי מדי שנה באמתלה של הפרת חוקי הביטחון. כאשר מוחמד נעצר לראשונה בדיסמבר 2000 באשמת יידוי אבנים, בית משפט צבאי גזר עליו 8.5 חודשי מאסר. מוחמד אל-ג'אברי מתאר כיצד נעצר ואומר כי 30 חיילים ישראלים תקפו את ביתנו בשעה 2 לפנות בוקר באוגוסט 2001. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלנו. לקחו אותי לגג של הבית ושאלו אותי שאלות על האנשים שהם מחפשים במשך שעתיים. אחר כך לקחו אותי לרחוב. הם כיסו לי את העיניים וקשרו את ידיי ומאחוריו הגב שלי לאזיקי פלסטיק. אחרי זה הכריחו אותי ללכת כמעט קילומטר. בדרך, אם הייתי לא הולך במהירות, היו דוחקים אותי קדימה, מאחור. כשהגענו לג'יב, דחפו אותי לרכב וראשי פגע בתקרה. גם אחי עבוד היה בתוך הג'יב. החליפו אותנו לשבת על רצפת המפונים. ארבעה חיילים היו אותנו בחלק האחורי של הג'יב והקו אותנו כל הדרך ליד. הם הרקו אותנו, העליבו אותנו ואיימו עלינו בתקיפה מינית. אחר כך הגענו לבסיס הצבאי. שם השאירו אותנו בחצר עם ידיים ועיניים קשורות. בילינו את כל הלילה באותו אופן, הביא אוכל ומים בחצר. למרות היותה חברה בארגון האום ורואה עצמה כפופה לארגונים ואמנות בינלאומיים וזכויות האדם, ישראל ביצעה את הפשעים המתעבים ביותר נגד העם הפלסטיני, חסר ההגנה, והוכיחה שאינה מצייתת לאף אחד מארגוני זכויות האדם, האמנות או המוסדות הבינלאומיים. שלושה הנופים עיקריים מעורבים בחקירת הילדים העצורים הפלסטינים בישראל הם השב"כ, המשטרה והמודיעין הצבאי. שיטת החקירה והאימונים של ילדים פלסטינים על ידי המשטר הישראלי היא אכזרית ולא אנושית ביותר. עד כמה שאנו יכולים לדעת, אף חיה לא מענה חיה אחרת בדרך זו. כמעט ללא יוצא מהכלל, כל הילדים הפלסטינים היו נתונים למקרה אחד או יותר של עניינים מתועדים ומדויק. בחלקים הבאים, בהתבסס על שפע עדויות משכנעות, ייבחן בקפידה השלב הראשון במעצר של ילדים פלסטינים, והינו מעצר והעברה לבתי מעצר. עד כאן נזמין קרים עד הפודקאסט הבא.
דעות ופוליטיקה.
נזמין קרים, שלום רב. המשטר הישראלי הבציס אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סורים דפקו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלאטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל חרא במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת המיידים דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה. בכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות בטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מתקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מזמין עיקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשובות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מזמין קרים, שלום רב. טקס הלוויית גופתו הקדושה של החלל סייד חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה בלבנון, התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר, בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-79 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקוממות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספיטין כדי להיפרד משני החללים המסתובבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיקור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בעיתון קיהאן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אביונים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות, יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שמר על כל ההתקוממות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
بليل هاي نياني
مازيني كريم هالبرشان هاللبناني حسين مرتضى הדגיש שההשתתפות של האנשים בטקס ההלוויה של סייד חסן נסראללה היא למעשה חידוש הנאמנות למנהיג ההתקוממות, להתקוממות עצמה ולאפשרויות האסטרטגיות שלה. נוכחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ומראה את תמיכת העם בהתקוממות. חיזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון ויהיה נוכח בממשלה הזו. אלברט קוסטיאן, פרשן פוליטי ומנחה התוכנית המפורסמת חזון 2030 בלבנון, אמר בראיון לפרנס 24 כי נסראללה היה לא רק מנהיג פוליטי אלא גם דמות דתית בעלת השפעה נרחבת באזור. חסידים רבים של אהל בית צאצאים והאסלאם עליו השלום רואים בו מנהיג ופורמטור היסטורי. הלווייתו של נסראללה היא לא רק כדי לכבד את נסראללה אלא גם כדי להדגיש את המשכות חיזבאללה ברמה הבינלאומית. עד כאן תוכנית השבוע.
سرسو خلاص بشي جمالي من الاسلام اوكم تهيش دي جمبو بادي سنين وعكا وشاكا تشاكا يكو شكا ميس شكا عندي اصلا عليك وابو هيش كرسو هيش تشاكا عندي اصلا بسو مبا بیروری یکم روژی به ایزان من خواهیم از جمعه دیگر دلی کاتی که زمین به ایزان که از زمان وامزن مانایی در دسم بلان به روژه دیگر وامزن باشد و مانایی یکم روژ به ایزان من خواهیم از جمعه وامزن استی باشد و زیر به هیز و شیدن تو
شیعه یه جیب و مفید دو افشان بعد یه تویید در ایجیب رو کسی سمان چگو بکن بیتر
gesagt.
Kama ambavyo tunakuomba pia